שלום לכולם וחודש טוב, אנחנו בחודש אב, מזל אריה. חודש אב בעצמו, הוא לא, אין לו שם כל כך טוב בהיסטוריה היהודית ובאסטרולוגיה היהודית. בואו נראה למה. אם אנחנו מסתכלים על, קודם כל, הבני שכר, הבני שכר מתחיל, הוא הולך עם חודש תמוד וחודש אב ביחד, מכיוון שזה צמד. לא חמד, אבל זה צמד. כי אמרנו, אנחנו יודעים שתמוז ואב, אלו הם חודשים מיוחדים, קודם כל מבחינה לוגית פשוטה, כי כל מזל ומזל, חוץ מהשניים האלה, הוא בעצם נשלט על ידי כוכב, פלנטה, ששולטת גם על מזל אחר. למשל, החודש הבא, חודש אלול, חודש אלול, זה בעצם חודש שנשלט על ידי כוכב, מרקורי. מרקורי הוא גם הכוכב של מזל תאומים. החודש אחריו, תשרי, זה מזל מוזניים. מזל מוזניים נשלט על ידי כוכב נוגה, שהוא גם הכוכב של מזל שור, וכן הלאה. לעומת זה, תמוז ואב, שהם המזלות של סרטן ואריה. סרטן נשלט על ידי הלבנה ששולטת רק על ידי שולטת רק על מזל סרטן, וחודש אב נשלט על ידי השמש, החמה, ששולט רק על חודש אחד, חודש אב. כלומר, מה אנחנו מבינים מזה ברגע? שני הכוכבים האלה, הם לא כוכבים, זה בעצם המאורות הגדולים, השמש והירח. כלומר, אנחנו מבינים שיש פה מצד אחד עוצמה מאוד מאוד גדולה, מצד שני, יש הכל, יש פה ריכוז של כל הכוח בחודש אחד. מה זה אומר? יש לנו בחודשים האלה דואליות של מצד אחד עוצמה, וכשאנחנו לא רוחניים, מה קורה? מה קורה שמישהו לא מיומן מקבל לידיים מכשיר בעל עוצמה גדולה? צרות. ברור שיש פה מרשם בדוק לצרות. כלומר, בן אדם שהוא לא רוחני והוא לא מיומן באמנות עץ החיים, האדם הזה, ברגע שהוא נחשף לעוצמות של תמוז ואב, רוב הסיכויים שיהיו פה בעיות, שיהיו פה צרות, שיהיו פה פקשושים, שיהיו פה נפילות, ויהיו צלקות שיכול להיות שישארו גם מעבר לכמה ימים או כמה שבוע. כמו שבדרך כלל, בן אדם עושה טעות, הוא שוכח אחרי כמה זמן, זה עובר לו. אבל יש טעויות שזוכרים אותם לכל החיים, וגם גלגולים שלמים. ולכן שני החודשים האלה, תמוז ואב, אלה הם חודשים מועדים לפורענות, ועל כך גם נאמר בזוהר של פרשת שמות, שכאשר משה נולד, וישנו פסוק שאומר שהוא נולד, אמא שלו ראה שהוא טוב, אבל כתוב אחרי זה, ותצפינהו שלושה ירחים. והזוהר אומר, יש פה סוד שישנם שלושה חודשים בשנה שבהם השכינה מוצפנת. זאת אומרת, יש לאנשים פחות הגנה. מה זאת אומרת פחות הגנה? האם זה שאנחנו עוברים יום-יום ונשארים בחיים, זה מובן מאליו? על כך אומר הארי הקדוש, צריך להגיד כל יום הגומל, ובמקום זה יש בשחרית מזמור לתודה. במקום להגיד הגומל כל יום. כי אין בעל הנס מכיר בניסו. אם אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, אנחנו הרבה פעם רואים אנשים שנכנסים לצרות ובנס יוצאים משם באופן יומיומי. מדוע? אם היה בעצם, אם נוכל להגיד שזה שאנחנו מצליחים לעבור את היום, את החודש, ולהישאר בחיים, ולא למות מאיזה תאונה, ולא למות מרעב, וכן הלאה, שזה רק בגלל הכישרון האדיר שלנו, של ההישרדות, חכמים לא כל כך מסכימים עם זה. ההגנה הזאת שקיימת במשך כל יום ויום ויום, היא חלשה יותר בחודשים טבת, תמוז ואב. ולכן בחודשים האלה אנחנו צריכים להיות בזהירות יתר, ובעיקר לא לסמוך על הנס. אוקיי? אז עכשיו, בני שכר רוצה להסביר לנו את המהות של חודש מסוים, אז הוא נותן לנו, הוא מתחיל עם הצירוף שם השם של החודש הזה. עכשיו, והוא אומר פה, הוא מדבר כאן, הוא מדבר, בבני יששכר, הוא מדבר על שניהם ביחד, כמו שאמרנו. ופה אני אקרא את שניהם, כי זה חשוב, כי זה, הם קשורים זה לזה. גם מבחינת הצירוף. צירוף הוויה השולט בחודש תמוז, הוא ה' ו' ה' י'. הוא יוצא מפסוק, ממגילת אסתר פסוק ה', פרק ה' פסוק י' ב', שזה סופי הסתיבות של מהפסוק, וכל זה איננו שווה לי. המן אמר את זה. מן הסופי תיבות, בצירוף הוויה של חודש מנחם האב, הוא ה' ו' י' ה', והוא נרמז בתורה, ספר שמות פרק ת' פסוק ג', הנה יד השם הויה במקנך. אחת מהמכות. הויה, ה' ו' י' ו' פה השם הזה מופיע ככתבו וכלשונו. עכשיו, הנה צירוף השם של חודש תמוז, הוא למפרע לגמרי. למפרע הכוונה, הוא הולך אחורה. כלומר, זה י' כ' ו' כ', אבל אחורה. זה נקרא למפרע. אוקיי, מפרע לגמרי, ולכן הוא מורה על דין. ומצירוף זה השם, נתבע הדין על המן הרשע, ואומרו, וכל זה אינו שווה לי, הוא התכוון להביא דין על עם ישראל. אסתר הפכה את הדין בזה שהיא אמרה, יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות י' כ' ו' כ', היא הפכה את הדין והדין פגע דווקא בהמן, אבל עדיין שליטת, זה מראה שליטת הדין וזה החודש. גם אפילו לפני י' ז' בתמוז. צירוף השם של חודש אב, תחילתו הוא למפרע, וחציו השני הוא כסדר. אם נסתכל על הצירוף של חודש אב, ה' ו' י' וה', אז המחצית הראשונה, ה' ו', זה למפרע, כי בשם י' כ' ו' כזה ו' כ'. פה זה ה' ו', כלומר צירוף הפוך. מה אומר לנו בני ישראל? הוא מורה שה-15 ימים הראשונים כמניין י' הם למפרע, הם לדינים. כלומר, ה-15 ימים הראשונים של חודש אב, ולעומת זה, ה-15 ימים האחרונים מתעוררים הרחמים, והתחלת התעוררות התשובה הילאה בינה י' כ'. לכן, שם הצירוף של אב, מזל אריה, זה ה' ו', שזה הפוך, ואחרי זה י' ה', שזה ישר. כלומר, דינים במחצית הראשונה של החודש, שמתהפכים לרחמים במחצית השנייה. ולכן, אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה, המחצית הראשונה של חודש אב, בעיקר 10 הימים הראשונים, זה זמן של דין, מדובר פה על הימים הקשים ביותר של ימי בין המצרים, שבהם אנחנו צריכים להיות בשיא הרגישות והזהירות, ולא להיכנס לכל מיני עניינים שיכולים להוציא אותנו מן האיזון, ובעיקר לא להיות כל כך צודק, אוקיי? בימים האלה. בימים האלה דווקא זה המחצית של הדין, ולכן אלה ימים שבהם עלינו להתגבר על הדין, ולכן בין המצרים זה הזדמנות של התגברות וניתוק הדינים, שהשיא שלהם כמובן בתשעה באב, ונאמר שגם בי' באב, עדיין עוד יש חלק מהדינים, ולכן בי' באב לפחות עד חצות היום, לא כדאי יותר מדי להשתולל. אבל אחריכם, המחצית השנייה ריתו באב זה חג, אהבה. זה יום, לא רק שזה לא יום של אסון וצרה, ושלא מתחתנים ושלא מתחילים דברים חדשים, ריתו באב זה יום שהרבה זוגות שרוצים להתחתן, רוצים להתחתן בט"ו באב, אני חושב שקשה מאוד למצוא, מקום להתחתן בט"ו באב, מכיוון שזה, יש כל כך הרבה שרוצים להתחתן בט"ו באב, כי זה חג האהבה. כלומר, אם זה אהבה, ואנחנו אומרים שאהבה אמיתית, זה לא אהבת בשרים, אלא אהבה בין האור לבין הכלי, בין השמיים לבין הארץ, בין הגוף לבין הנשמה, בין הרוחני לגשמי, בין הכלי לבין האור, וכן הלאה שאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מדברים על היום שבו יש איחוד, של שמיים וארץ בצורה בסגולה גדולה מאוד, וזה בט"ו באב דווקא. וזה נופל גם כן בחודש אב, שזה מזל אריה. כלומר, ומאותו חודש, מאותו יום ואילך, לפי הרבה מקובלים, הרי, ואומר לנו פה גם כן, הבני יששכר, מתעוררים הרחמים, והתחלת התעוררות התשובה היא לאה. כלומר, אם רוצים לדבר על ימי התשובה, שימי הסליחות, בעצם זה מתחיל, הכוח הזה מתחיל בט"ו באב. לכן, יש כאלה שנוהגים מראש חודש אלול עד תשרי, לקרוא בתיקוני זוהר, כי זה חלק מהעניין של לעורר את הרחמים. אבל יש כאלה, למשל, הרב ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה, היה מתחיל בט"ו באב, אומר, א', יש לי יותר זמן לגמור את הימים, וההתעוררות של התשובה, ההתעוררות של להתעורר כלפי מי אני, ומה אני באמת רוצה, לא כי השטויות, לא הדברים האשלייתיים שחולפים ועוברים, אלא מה עם הדברים שבאמת הם חלק מהרצון האמיתי שלי לגבי החיים שלי, זה אני יכול להתחבר לזה דווקא לא רק מחודש אלול, אני יכול להתחיל עוד מט"ו באב, שרי מה זה ט"ו באב? שאדם מתחבר לשורש נשמה שלו. כלומר, אם יש סגולה בט"ו באב, שאומרים על זה שט"ו באב זה חג אהבה, ויש סגולה לאדם למצוא את המחצית השנייה של הנשמה שלו. אבל קודם כל, כדי שאדם, אנחנו יודעים, מהר"י הקדוש, כדי שאדם ימצא את החצי השני שלו, הוא קודם צריך למצוא את החצי הראשון. אם אתה לא מחובר למי אתה באמת, שזה החצי הראשון, ואתה לא ממש יודע מי אתה ומה אתה רוצה להיות, איך אתה רוצה למצוא את המחצית השנייה שלך? אתה הולך, אתם יודעים, אם יש פעם, לפעמים עושים ככה אולי בצופים, אולי בכל מיני אירועים חברתיים, שלוקחים לבבות, חותכים אותם בכל מיני צורות, מחלקים מחצית אחד לבנים, מחצית אחד לבנות, ותמצאו אחד את השני, אולי יש בזה איזה סימן. נו באמת. אבל אם המחצית שלי, אני לא יודע איך היא נראית, איך אני יכול להמתים אותה למחצית השנייה, כי אני לא יודע איך היא נראית. אוקיי? ולכן, היכולת, הסגולה שיש בט"ו באב, זה שאדם ימצא בתוכו את האהבה, את האהבה האמיתית בין הנשמה לבין האור. ושאדם ימצא את האהבה הזאת, הוא יוכל גם למצוא את אהבת חייו, שזה הבן אדם שיכול להיות הנשמה התאומה שלו. אוקיי, בואו נמשיך. ולכן, אנחנו מבינים, נמשיך הלאה, בספר יצירה נאמר, המליך אות חטא, בראייה, וקשר לו כתר וצפן זה בזה, וצר בהם סרטן בעולם ותמוז בשנה, וכן הלאה וכן הלאה. ואחר כך המליך אותת בשמיעה, וקשר לו כתר וצפן זה בזה, וצר בהם אריה בעולם, מזל אריה, אב בשנה, חודש אב, כוליה שמאלית בנפש, כלומר בגוף האדם זה הכליה השמאלית, עד כאן, אינך רואה, אז שני המזלות האלה של הקיץ, שני המזלות שאנחנו מדברים עליהן, תמוז ואב, החמה והלבנה, גם האותיות שלהם יש להם קשר. מה הקשר? כי אם אנחנו מסתכלים על האות של חודש תמוז זה אות חטא, לעומת זה האות של חודש אב זה אות טט, וחטא וטט ביחד זה חטא. ולכן, חטא חטאה, וזה נרמז במגילת איכה פרק א' פסוק חטא, שנאמר חטא חטאה ירושלים. עיין בבעל הטורים, פרשת ויחי, ויקרא יעקב אל בניו, ביקש לגלות להם את הקץ ונסתה ממנו. אמר, כלומר שיעקב אבינו קורא לבניו להיפרד מהם לפני פטירתו, הוא רצה לגלות להם את הקץ, להגיד בגניה, הוא אמר לכם מה? שיקרה איתכם באחרית הימים. אבל נסתה ממנו הקץ, פתאום הוא לא יכול היה לראות ולהגיד מה הקץ. אמר להם, שמא חס ושלום יש בהם חטא. אולי חטאתם ולכן נסתתרה ממני הנבואה כרגע. אמרו, תדקדק בשמותינו ולא תמצא בהם אותיות חטא וחטא. אם תסתכל באותיות של השמות של 12 השבטים, לא תמצא לא את האות חטא, ולא את הטט בשמות השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וכן הלאה, זבולון, בכל השמות האלה לא נמצא את האותיות חטא וטט, שמסמלות את החטא הקדמון. הרי לך שהאותיות גורמים, כלומר לאותיות יש כוח השפעה על מהלך חייו וגורלו של האדם. והגם שבוודאי הבחירה החופשית, ברור שיש לנו, מזכיר לנו בני שכר, יש לנו בחירה חופשית, זה לא שמכיוון ששני החודשים האלה נשלטים על ידי אותיות ח' וט', ולכן אין לנו שום שליטה כי המזל שלנו זה מזל רע, אלא אנחנו יודעים שכשאנחנו לומדים קבלה, כאשר אנחנו מבינים מה שכתוב, יש מחלוקת במסכת שבת בתלמוד, האם לעם ישראל יש מזל או אין מזל? מה זה אומר שיש מחלוקת? כי יש דרך להסתכל על זה מכאן ומכאן. למה שתהיה מחלוקת? או שזה ככה או שזה ככה. אם יש מזל זה האמת, אז תגידו. אם אין מזל זה האמת, תגידו. למה להתווכח על משהו שהוא, זה לא אמת או שקר. ברגע שיש ויכוח זה אומר שיש שתי אפשרויות. שקיימת הבחירה. כלומר, אותם שבעצם עושים עבודה רוחנית, כמו שאמרנו, אותם שעובדים למצוא את החצי הראשון שלהם, לגלות את המחצית הראשונה של הנשמה שלהם, ולהתחבר אליה, ויש להם מחויבות אמיתית לברית, שיש בין האדם לבין המטרה שלו בחיים, והיא להיות יצור מואר, להיות בריאה, שמוציאה לפועל את מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים, וברור שמחשבת הבריאה להיטיב לנבראים לא יכולה לכפות את עצמה עלינו, אנחנו כדי שנקבל את הטוב הזה, אנחנו צריכים לאפשר לטוב הזה להיכנס, ולשם כך אנחנו צריכים ללכת לפי החוקים הידועים והמוכרים שאותם קיבלנו, התחברנו להם בהר סיני. שמה הם אומרים? יש סיבה ותוצאה. והחוקים של הסיבה ותוצאה אמורים להוביל אותנו להגיע אל השלמות המיוחלת. אבל אם לאדם אין מחויבות להגיע לשלמות, ולכן אין לו מוסר ואין לו ערכים, והוא לא מחויב ללא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף, ולא, זה עוד יש לנו שם, ולא תחמוד, יש הרבה שם, ובעיקר הראשון בהם, שאנוכי השם אלוקיך, כלומר, אתה לא עבד לאף אחד. אתה לא עבד לא לגוף, לא ליצר, ולא למה שאנשים אחרים אומרים, כלומר, ליצר שלנו להתרגש ממה שאנשים אחרים חושבים עלינו, כל הדברים האלה, וכן הלאה, לא ניכנס פה לעשרת הדיברות, יש על זה מספיק שיעורים גם ככה. אבל ברגע שיש לאדם את המחויבות למצוא את המחצית הראשונה שלו, ברגע שהוא יש לו את זה, אז הוא מעל המזל, והבחירה החופשית קיימת מולו כל הזמן. אבל אם האדם אין לו מחויבות לזה, מה זה אומר? שהיצר שולט בו. ואם היצר שולט בו, זה ברור שהכוכבים שולטים בו, והמפה האסטרולוגית שלתוכה הוא נולד ברגע לידתו, זה מה ששולט בו. ולכן הדבר הכי עצוב שקוראים מפה האסטרולוגית של מישהו, הוא בין 30, 40, 50, 60, 70, לא משנה, וזה מתאים בדיוק. כנראה שהוא לא עשה כלום. זה לא אמור להתאים בדיוק. ככה עם זה נולדת, ועל זה תתגבר. ואם הצלחנו להפוך את הרע לטוב, אז עשינו התגברות, וזה בעצם כל מה שצריך. אבל לכן יש ברור שיש בחירה חופשית, אומר בני שכר. עם כל זה, הזמן והמקום והנפש, לפעמים מסייעים לכל עניין, ועבד. כלומר, מה הוא אומר פה? לא רק שזה לא מפריע, זה מסייע. אם אדם מסוים נולד במזל אריה, יש לו עזרה לנשמה שלו, כי זה מה שהנשמה שלו צריכה. הוא צריך את הכוחות של מזל אריה. בואו ניכנס את הכוחות. קודם כל, האותת. האותת, כתוב בזוהר, שאם האדם חולם בלילה על האותת, זה אומר שתמו עוונותיו והסתיימו צרותיו. כי האותת זה האות של המילה טוב. עד עכשיו החיים שלך היו מעורבים טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע, אבל אם חלמת על האותת, זה רק מעכשיו זה יהיה טוב, כי התגברת על הרע. כלומר, האותת מסמלת את הכוח האדיר של הטוב ביקום. אבל כאשר אנחנו נותנים ליצר לשלוט עלינו, ברור שהתת יתהפך לה. כי האדם, כי עץ הדעת טוב ורע, שיש את הרע, ואנחנו נותנים לו את השליטה, אנחנו יודעים שכל כוח שאדם מקבל, יכול להפוך לו לרועץ. כלומר, כל מתנה שיש לאדם, אם זה כישרון, אם זה בריאות, אם זה ממון והצלחה ומזל בעולם החומרי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואם זה כל מיני דברים, אם אדם לא מחויב לעבודה הרוחנית שלו, זה יכול להיות לו כלי שיפיל אותו. זה יכול להיות לו למפלה, ואנחנו יודעים שהכוח משחית. האנשים הטובים ביותר, הראויים ביותר, אם ניתן להם כוח וכוח אדיר, הכוח משחית. ולכן, אסור שלאדם יהיה כוח ללא מה שנקרא זה הבסיס של הדמוקרטיה, אבל זה לא דמוקרטיה מודרנית. זה שהגתה בזה עם המהפכה הצרפתית והוגי הדעות של המאה ה-18. אנחנו מדברים על התורה. התורה בעצמה יצרה לנו את העניין הזה שאדם אסור לו לסמוך על הבדיקה העצמית שלו, הוא חייב להקיף את עצמו באנשים שיעזרו לו להתגבר בחוקים של שקיפות, ואנחנו רואים במשה רבינו, שברגע שהוא משלים את בניית המשכן, אלה פקודי המשכן, הוא הולך ומראה לכל העם, מה הוא עשה עם כל גרם של כסף, זהב או נחושת. לתת לנו את הדרך של להבין, שכל אדם חייב לתת דין בחשבון. אפילו אם אתה מוכשר שבמוכשרים, צדיק שבצדיקים, אבל אתה חייב לתת דין בחשבון, כי משה רבינו חייב היה לתת דין בחשבון, ברגע שהאדם לא חייב דין בחשבון לאף אחד, מה שנקרא, זה ההתחלה של הדרך אל הסוף המר. כי לשום אדם אין יכולת להתגבר מעצמו על היצר הרע שלו. ולכן, אומרת לנו המשנה, עשה לך רב וקנה לך חבר. אתה חייב להקיף את עצמך עם אנשים שמהם תשמע ביקורת, שאתה מחויב לביקורת הזאת, והיא כמובן ביקורת בונה. כלומר, זה לא בריא להיות אנשים שכל הזמן עסוקים רק להגיד לך מה לא בסדר, ומחפשים כל הזמן להשפיל אותך. זה לא ביקורת, זה סתם דין. זה סתם לדון את האדם לידי לכף חובה. אלא אני מדבר על מצב שבן אדם מוקף באנשים שאיכפת להם ומצפים מאיתנו שנהיה יותר טובים. ברור שאנחנו נהיה הרבה יותר טובים והרבה יותר מהר. זה הכוח של לחץ חברתי חיובי. אוקיי? ולכן לפי המשנה וגם הרב השלג מרחיב על העניין, ואומר שהבחירה החשובה שיותר של האדם זה לבחור באיזה אנשים מקיפים אותו כדי שיעזרו לו להוציא לפועל את הטוב שבו, ולעזור לו להתגבר על הרע שלו. אוקיי, עכשיו בואו נראה מהם התכונות הבסיסיות לפי עץ החיים של מזל אריה. עכשיו, מזל אריה יוצא בקיץ. ולהיות בקיץ זה אומר שאנחנו בעונה השנייה לשנה התנכית האסטרולוגית. השנה התנכית מתחילה בחודש ניסן, ראש לחודשים. העונה הראשונה זה האביב, אב י"ב חודשים, כלומר הזרע של י"ב חודשים, והאנרגיה החזקה ביותר בשנה נמצאת בעונה הזאת, כנגד היוד של שם השם י"ק ו"ק, כנגד ספירת חוכמה, ולכן שלושת החודשים של האביב, תלי שור ותאומים, יש להם עוצמה אדירה של אנרגיה ותזזית. העונה הבאה שזה הקיץ, עונת הקיץ יש בה עוצמה שונה, כי זה כבר כנגד האות A, והאות A זה כבר בינה. ובינה, הגדרה של הבינה לפי העץ החיים, זה כי חפץ חסד הוא. יש פה עניין מאוד חזק של השפעה, השפעה ונתינה לזולת. ולכן אנחנו רואים שאצל מזל סרטן יש השפעה לזולת עד כדי מה שנקרא התנהגות אובססיבית, שלעשות טוב לזולת מתוך רגישות יתר ולפעמים עודפת, עד מה שנקרא חיבוק של דור, זה בעצם חיבוק של מזל סרטן, כלומר שמישהו נותן לך כל כך, אתה מרגיש שאתה נחנק ואתה חייב להימלא את הנפשך. ומזל הסרטן בסוף, אם הוא לא עושה את זה רוחני, אז הוא קורס. וזה עודף של אהבה, רגישות, אכפתיות ושירות. מזל אריה, יש פה גם עוצמה אדירה של נתינה, רק שמצל מזל אריה, מזל אריה, ויש לו עניין אובססיבי בלתת את העצות. אני אומר פה מה לעשות, אני המלך. מי אומר מה לעשות? המלך, נכון? מה השמש של המלך? השמש. השמש שהיא הפלנטה, הכוכב, השליט במזל אריה. גם אריה הוא מלך החיות. כלומר, אצל בני מזל אריה, כדאי מאוד שלא לתת פקודות בסביבה שלו, כי זה יכול להכניס אותך לרשימה השחורה, מכיוון שבסביבה שלו רק הוא נותן את הפקודות. אוקיי? זה דבר אחד. אני מדבר על הצד הטבעי החומרני שבמזל הזה. אצל מזל אריה יש הרבה מאוד מכך נטייה אדירה של שתלטנות, שליטה, ושוב, כמו שאמרנו, אם אנחנו נמצאים במצב שבו מזל אריה כועס עלינו מאוד, אם אנחנו, ברגע שאנחנו רוצים להניח את הלהבות של הדרמה, ומזל אריה הם מאוד טובים בדרמה, לכן הם יכולים להיות גם מנהיגים גדולים, בוסים גדולים, שחקנים. שחקנים, ואתם יודעים שפוליטיקאי טוב ושחקן זה אותו דבר. הם שחקנים גדולים, כל העניין של 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 מנהיגות זה קודם כל 90% דרמה, ו10% זה לדעת מה לעשות. אוקיי? כי למצוא יועצים שיגידו לך שיעזרו לך מה לעשות, זה כבר אחרי שעשית את הדרמה. ולכן עכשיו השאלה, מאיפה מגיעה הדרמה? אז קודם כל אמרנו, השמש זה דרמה, אין דרמה יותר חזקה מאשר השמש. הזריחה והשקיעה הם הדברים הכי בולטים בשינוי שקורה על כדור הארץ. אין דרמה יותר מזה. כשהשמש זורחת כולם יודעים, וכשהשמש שוקעת כולם יודעים. אוקיי, זה ברור. חוץ מימים סגרירים בכל מיני מקומות וכן הלאה. אבל בדרך כלל השמש היא הדרמה הרצינית ביותר שקורית פה, ואם ברגע שהשמש נעלמת, הכל משתנה. הכל משתנה, כל התדרים של החיים משתנים. שזה לילה, מאשר זה יום, וזה מי שקובע את הדרמה. אוקיי, עכשיו, אריה, כמו שאמרנו, מלך החיות, שמה שמעניין, יש מערכת של סמלים בחוכמת הקבלה. ולכל מונח ומונח יש לו את המהות שלו. ואריה, ידוע ממרכבת יחזקאל, אריה מסמל את החסד. שוב, זה מלך החיות, אבל זה החסד. ולכן שוב, עצם העניין של מזל אריה, לעשות חסד. אלא מה? מה הבעיה? שהרבה פעמים זה אני היחיד שעושה פה חסד. ושכולם יראו שעשיתי את זה. זה חלק מהדרמה. חלק מהדרמה, השמש, העוצמה האדירה של הדרמה הזו. אצל מזל אריה, בגלל זה גם הדרמה, יש הרבה מזל אריה שהולכים מסביב רעמת שיער, כמו אריה עצמו. יש פה עוד הרבה דברים מעבר לזה, אבל אנחנו מסתכלים רק כרגע מהצד, שזה החודש של נתינה, פה הנתינה היא בנתינה, מה לעשות? עכשיו מה שמעניין, שאם נסתכל על המילה אריה, זה גם אותיות של ראייה, ואריה נותנים את העצות כיוון שיש להם את היכולת לראות מה שאחרים לא יכולים לראות. ולכן לכן הרבה מנהיגים גדולים בהיסטוריה עם שאר רוח ויכולת של חזון וכן הלאה, אנחנו נראה אצלהם מזל אריה מאוד דומיננטי במפה האסטרולוגית. ולכן גם כשהם יהיו מנהיגים, יש להם אנשים שיש להם חזון מדהים, אבל הם לא יודעים לעשות דרמה. ואם הם לא יודעים לעשות את הדרמה, אז מי ירצה לקרוא, לשמוע, להקשיב לחזון שלהם? זה לא רק שצריך שיהיה לך חזון, אתה צריך גם לעשות לזה יחסי ציבור. ואריה יודעים לעשות יחסי ציבור. זה הכוח מצד אחד של אריה, גם הראייה. תשימו לב גם, איפה נמצאת השמש בעולם שלנו, מבחינה אסטרונומית, היא נמצאת במרכזה של מערכת השמש. למה זה מערכת השמש? מכיוון שהשמש היא הקובעת. כל הכוכבים מסתובבים סביב השמש. היא במרכז. זה בדיוק מזל אריה, המקום הטבעי שלו זה להיות במרכז. עכשיו למשל, אם הוא לא יכול להיות פוליטיקאי, הוא יכול להיות מורה. מורה, כל הילדים מסביבים סביבו, ולהיות מורה, דרך אגב, זה גם כן מורה שלא יודע דרמה, הוא לא יכול ללמד, מי יקשיב לו. אם הוא משעמם ולא מושך את תשומת לב, אותו דבר יש לנו אותה בעיה. להיות מורה זה להיות שחקן. נמשיך הלאה. המזל הבא זה מזל בתולה, שם אצל מזל בתולה יש בצד השטחי ביותר, יש להם נטייה אובססיבית לתת פרטים, ושרוב המזלות לא כל כך מסוגלים לסבול את מבול הפרטים שמזל בתולה מפיל עליהם שהוא מנסה לתאר איזשהו עניין. זה מצד השטחי. אבל מצד העמוק יותר, אנחנו מוצאים הרבה מאוד בני מזל בתולה בשירות החברה, בשירות האדם, במקצועות שיש בהם נתינה מעצמך, כמו מטפלים טבעיים, אחיות רחמניות, כל מיני עניינים של רפואה, ובכלל כל מיני דברים אחרים, של לתת שירותים או משרתי הציבור. נחזור שוב לחודש אב. אז מצד אחד, שחודש אב הוא חודש השני בקיץ, זה אומר שיש פה כוח אדיר של נתינה. אלא מה? למדנו שבכל שלישייה של חודשים ישנה חלוקה לימין, שמאל ואמצע. החודש הראשון הוא תמיד ימין, החודש השני הוא שמאל, והחודש השלישי אמצע. ימין, שמאל ואמצע. אוקיי? אז מה יוצא לנו? שמזל אריה זה קו שמאל. קו שמאל זה דין, זה אש. מזכיר לכם משהו. מי שמכיר אסטרולוגיה רגילה, קונבנציונלית, מערבי, מזל אריה הוא מזל אש. אז מזל אריה, אם כך, יש לנו שלושה אלמנטים או יסודות ראשוניים שמרכיבים אותו. הוא מים במהות של העונה, נתינה, הוא אש, מכיוון שהוא השני במזלות הקיץ, הוא האש של הקיץ, ומעבר לזה הוא גם אש מכוח עצמו. ולכן יש פה פעמיים אש ופעם אחת מים. ולכן נראה אצל מזל אריה, מכיוון שיש שם הרבה אש, הם קודם כל חייבים הרבה אנרגיה, וזה מוסיף הרבה לדרמה. מדוע אש זה דרמה בפני עצמה? שיש שריפה, אנשים ירוצו מרחוק להסתכל. זה דרמה. מזל אש, מזל אריה, אוהב את הדרמות, ואם אין הרבה אש, הוא דוחף להדליק את האש. זה חלק מהעניין של הדרמה. אוקיי? הבעיה היא שפעמיים אש זה אומר הרבה מאוד רצון לקבל לעצמו. מעבר לזה, כלומר, עוד פעם, בואו נתרגם את זה לשפה רגילה, הרבה מאוד אנוכיות. אפשר למצוא אצל מזל אריה הרבה מאוד אנוכיות, מכיוון שיש לך כוחות, יש לך, אתה מה שנקרא כישרוני, ודרמה וכן הלאה, ויש לך את כוחות מסוימים יותר מאשר לבני תמותה רגילים. אז זה אומר שאתה יכול ליפול בקלות לתוך הגאווה והאגו וכן הלאה, ולכן נקודת התורפה הגדולה ביותר למזל אריה, זה הגאווה שלו. והגאווה זה לא שלנו. אומרים חז"ל, גאווה היא הלבוש של בורא עולם. אל תסתובב עם לבוש של מישהו אחר, בעיקר אל תגנוב את לבושו של בורא עולם. גאווה זה מישון גאות, של גאות, גאות של עוצמה ואנרגיה, של להרגיש מעל ליתר. זה יכול להיות בעייתי אצל מזל אריה. בואו נראה מה זה אומר, כי על כך יש מאמר יפהפה של אבני יששכר. אומר כך, נראה לי שיש לכוון באלו שני חודשים, באומרו עוזר דלים, אוקיי? אשר השם יתברך, יש בתפילת שחרית, עוזר דלים, אשר השם יתברך יעזור במהרה לשני החודשים הללו הנקראים דלים. רגע, אמרנו שמזל אריה הוא ממש מכונן בעוצמות עצומות, נכון? אבל נאמר שכל המתגאה אמר עליו הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. כלומר, אם האדם יש לו אפשרויות עצומות וכישרונות אדירים, וזה גורם לו לגאווה, באותו רגע הוא נהיה דל, דל גאה. זה בעצם הביטוי, דל גאה. מדוע? ברגע שהאדם שם את הגאווה שלו לפני בורא עולם, הוא מנותק ממקור החיים, ולכן אין לו שום אנרגיה, הוא דל, הוא ריק. ולכן אנחנו יודעים איך גאווה וריקנות הולכים יד ביד. הגאווה מביאה לריקנות, והריקנות מתבטאת כגאווה. אדם שהוא מלא בטוב, הוא יכול להתמלא בטוב אמיתי רק אם אין גאווה, אם הוא מתרבר ושולט על הגאווה. ושאתה מלא בטוב אמיתי, אתה לא צריך גאווה כדי להתגאות, כי אין לך את הצורך להתגאות על הזולת. ולכן צריכים להתפלל על שני החודשים הללו. הנקראים דלים, הכיצד? הוא גם כן אפי מה שכתב האריזה, בעץ חיים. אשר השם א' ד' נ' י' במילואו כזה, כלומר שכותבים א', א' למדפי, שם השם, אבל א' ד' נ' י' שכותבים א' זה א' למדפי, ד' ד' למדף, נ' נ' ו' נ' י' י' ו' ד', הנה הוא י' ב' אותיות. בכל חודש מאירה עוד אחת, והנה כסדר החודשים, ניסן זה כנגד האות א', מהצירוף הזה, אייר זה כנגד האות למד, סיוון כנגד האות פי, הנה מגיע לתמוז האות דלת ולאות אב האות למד. דל, תמוז ואב זה אותיות דל, הרי דל, כי אלו שני חודשים הם הדלים באבותינו ואבותינו הרבים. רגע, הם דלים מכוח עצמם? לא, הוא אומר, הם דלים בגלל שאנחנו לא נזרנו ונפלנו, ולכן הדלות היא בגלל הגאווה. עד אשר השם יתברך יגביהם במהרה, ומדלה יבצעם. לכן הם גם נקראים רשים, רש אני. שזה כנגד שני החושים שיש להם, החושים של ראייה ושמיעה. ראשי תיבות, רש, דל ורש. גם השבטים, ראובן, שמעון, רש. ולכן מה שאנחנו נוהגים לומר בסליחות חודש אלול, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. והנה יש לכוון בעוזר דלים, שזה לפני, בתפילת שחרית, לפני תפילת עמידה, אשר השם יתברך יעזור לדלים עלינו. אמרנו שמזל, שבוע בחודש העבר, שחודש תמוז, מזל סרטן, יש להם עוצמות אדירות, אבל שוב, כשמתנהגים בצורה לא מחויבת לרוחניות, אז נהיים דלים ורשים. ואותו דבר גם עם חודש ועם חודש אב, מזל אריה. א', ועכשיו הוא אומר ככה, והנה תיבת דל, בדקדוק העברי, למילה דל, דל קלמן, ישנם שני פירושים. פירוש אחד, לשון דלדול ודלות, כלומר אפסות ועניות, וחוסר חשיבות. וברור, שאדם שעסוק במרירות ובמניה דיפרסיה, מזל סרטן, או אדם שעסוק בלהתגאות על הבריות, אין רקנות ודלות יותר מזה. אבל המילה, הפירוש השני לפועל דלת למד, לשון גבהות, זה גובה, מגזרת אורמימך אדוני כדיליתני, היינו הגבהתני, כלומר, יש פה כפל משמעויות במילה דל. מי שדל ואני גם יכול להיות גבוה. זה בעצם המקום של הבחירה החופשית. ואין היום האותיות דל שבחודשים הללו הם כפירוש הראשון, לשון דלות. והשם יתברך העוזר דלים יעזור להם במהרה ויהיה כפירוש השני, לשון גבות והתנשאות. ולכן, מה נאמר, מה אמר בלעם על ימות המשיח? יזל מים מדליו. ומה הסמל של קרן השפע? הדלי. הדל שהתאסף לו יוד, ועכשיו הוא נהיה סמל השפע. הדל שהוריד את הגה, ואז הוא נהיה גומל דלים. אם יתהפך מדלת למד, דל, ללמד דלת, אוקיי? זה, מסליחה, מדלת גימל. שזה דל גאה, זה נהיה עכשיו גימל דלת גומל דלים. אוקיי, ולכן, במהרה בימינו, יזל מים הם המימי החסד העליון ונוזלים מן הלבנון. על כן אמר לשון יזל מגזירת נוזלים, שזה גם כן השורש של המילה מזל, זרימה של השפע. עכשיו, יש לנו עוד דבר אצל האריה, שאנחנו יודעים, שוב נחזור, יש ארבע חיות הקודש, וארבע חיות הקודש נרמזות בארבעת המזלות, שהם המזל האמצעי, או מה שנקרא הקבוע, או בלשון הספר יציאה, לא ממוסך, של כל עונה ועונה. כלומר, אם אנחנו מדברים על הקיץ, המזל הראשון של הקיץ, תמוז, מזל סרטן, הוא ממוסך, מלשון הסחה, עם חטא. מלשון הסחה, יש הסחה של ההשפעה של האביב שאליו הוא סמוך. לעומת זה המזל השלישי, מזל בתולה, הוא גם ממוסך כי יש עליו השפעה של החודש של המזל שאחריו, שזה מזל, שזה העונה של הסתיו. אבל החודש האמצעי נקרא לא ממוסך, כלומר הוא קבוע, יש פחות השפעה. ארבעת החודשים האלה בשנה, החודש האמצעי של האביב, זה שור, שזה אחת מארבע חיות הקודש. החודש האמצעי של הקיץ, זה האריה, אחד מארבע חיות הקודש. החודש האמצעי של הסתיו, זה הקרב, אבל אנחנו יודעים שהקרב שהוא מתגבר על השליליות שלו, נהיה נשר. הנה יש לנו את הנשר, שזה מרכבת יחזקאל, זה השלישי. והאחרון מכולם, זה מזל דלי, שהוא האמצעי של החורף, ומי מחזיק את הדלי? האדם. וחודש שבט, לכן נאמר זה אדם שבט אותי בגימטריה 311 איש. ולכן אצל מזל אריה, גם אחד מארבע חיות הקודש, אחת מהמלכים, לכן כל העוצמה הזאת יש בחודש אב. וגם המילה אב, מלשון אבא, כאשר השמש היא האבא של כל המזלות. השמש היא אבא של הכל, ולכן, ושוב, מי שולט, מי מולך, מי אומר לכולם מה לעשות? האב, זה שהוא אבא של כולם. אבל, יש עוד דבר. מה יש לנו לגבי האותת? כאשר האותת נשלטת על ידי החטאים, ואז החטא בא לפני התת, זה נהיה חטא. החטא זה השער אל השליליות. ולכן, קשה לאכול, אומר הזוח, קשה לאכול חיטה. כי זה גם האותיות חטא, חיטה. ניסית פעם לאכול חיטה? זה לא כל כך בריא. לא כל כך טוב. רק לאכול חיטה. לאכול את זה, קשה. טוב, תדפיחו את זה ותאכלו את זה. אפילו מבושל. אפילו חיטה מבושלת. זה לא דבר שקל לעכל. אבל, ולכן מה צריך לעשות כדי לשחרר את התועלת שבחיטה? צריכים קודם כל לעשות תחינה. תשימו לב שתחינה מתהפך הסדר מחטט לתת חט. וברגע שהפכנו את הסדר והטוב בא קודם, התת בא לפני החט, באותו רגע כבר יש לנו לחם, שזה בעצם מסמל את לחמו של אדם, את כל השפע ואת כל הפרנסה שלו. ולכן אנחנו צריכים להבין שגם יש לנו איזה עניין בחודש אב של התגברות על החט. ואיזה יצר יותר חזק מאשר, בעיקר אצל מלאכים ובעלי דרמה ועוצמה, מאשר יצר המין. והנפילה של רבים מהם זה דרך זה. כאשר עוד תהיתי כנגד איזו ספירה, יסוד. ויסוד זה בדיוק העניין של תיקון הברית, תיקון היסוד. ולכן, אם אנחנו מדברים על העוצמות האדירות שיש לבני מזל אריה, אם הם לא מצליחים להתגבר, ולכן שוב נחזור למילת המפתח בשיעור שלנו היום, הברית. הברית זה מצד אחד מחויבות, מילה זה מילה, וברית מילה זה בית מילה. לא במקרה שזה הולך ביחד. כאשר אדם יש לו מחויבות לשמירת הברית, ושמירת הברית זה מה זה אומר? שנכון, יש לי יצרים, ואני יודע שאני אעשה כל מיני דברים וזה יעשה לי טוב, אבל אם זה לא מתאים לברית, ביני לבין הנשמה שלי, לבין בורא עולם, אם לא נתגבר על הברית, אנחנו מקדימים את החטא לתת, את הדלת לגימל, דל גאה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואז זה המקום ששם נופלים בעיקר בני מזל אריה. היצר, הכוח, השררה, מצד אחד אתה כזה מוכשר ומקסים ומדהים, וזה מה שיפיל אותך. דווקא דרך הברית ודרך... אבל אני אוהב לעשות את זה וזה טוב לי. שם מאוד מאוד צריך להיזהר. ולכן אנחנו יודעים שתמיד הכוח הזה של, של, של יחסי מין, של תאוות המין, זה מצד אחד בונק, זה יכול לבנות זוגיות וברכה ופריון ושפע וכן הלאה, מצד שני זה יכול להיות מקום שמשם כל המזל, כל הברכה ששמורים לאדם, בורחים לו כמו מפנצ'ה גדול, והם לא יחזרו עד שהוא לא יהיה מחויב אל הברית. מה שמילה זה מילה, תרתי משמע. אוקיי, בואו נסתכל על עוד דבר, וזה בעצם הכוח של השמש. השמש נבראה על ידי האות כף, והזוהר אומר לנו, בהקדמת ספר הזוהר, מאמר אותיות של רבי ינון הסבא, הזוהר אומר לנו בבירור, האות כף היא אות אדירה ועצומה, היא האות של הכתר. היא מחברת, הכף בגימטריה 20, ויש לה קו תחתון וקו עליון, היא מחברת את השמיים ואת הארץ, את הרוחני ואת הגשמי, היא מחזיקה את הכל, כמו שהשמש החמה, מחזיקה את כל הקיום של כל היקום, שאנחנו מכירים, מערכת השמש. ברגע שהשמש נעלמת, הכל, כל החיים נעלמים. אם כוכב מאדים נעלם, לא יודע כמה זה ישפיע עליהם. כוכב צדק, כמה זה יכול להשפיע, פה ושם, איזה... אבל מיידית זה ברור לכולם, שאם השמש לא זורחת, סוף העולם. המליך עוד כף וקשר לו כתר וצר בו חמה בעולם ביום רביעי בשנה. מה זה חמה? הרי למה קוראים לזה חמה או שמש? זה כמה, תשימו לב, יש כמה מדרגות של מזל אריה. השמש שעומדת מאחורי מזל אריה, וזה אומר שכל אחד מאיתנו יכול לקבל את העוצמה הזו של השמש במשך החודש הקרוב, במשך השליטה של מזל אריה. והכוח הזה, כולנו צריכים את זה, כל אחד צריך את העוצמה, כוח החיים, כי כוח החיים של כל המערכת מגיע מהשמש. אוקיי? עכשיו תשימו לב. מסבירים את זה במקובלים שהשמש זה המנהיג, היא מנהיגה את כל מערכת השמש. היא נותנת לכולם את החיות שלהם ואת החיים שלהם ואת האיזון שלהם ואת היציבות. הכוח של הכבידה של השמש קובע את כל יתר הכוכבים במקומם. כל אחד במקום המתאים לו והראוי לו. כלומר, כולם רוקדים סביבה בריקוד מושכל שהיא שולטת בו. מה יקרה עם אותם כוכבים שהשמש מזינה, מה קורה עם אותם כוכבים יתקרבו אל השמש יותר מדי? היא תשרוף אותם. לראיה, תראו מה קורה לכוכב כוכב שהוא מאוד קרוב אל השמש, שם, וכוכב נוגה, שהוא יותר רחוק מהשמש, יותר קרוב מאיתנו. שם זה גיהנום של אש, שאי אפשר לשלוח חללית לנחות על פני כוכב נוגה. למה? כוכב נוגה הוא בגודל של כדור הארץ, למה כולם רוצים להגיע למאדים ולא לנוגה? כי כל חללית שתנחת על כוכב נוגה, תישרף ותתאדה תוך שניות, מהחום האדיר שיש שם. היא קרובה מדי אל השמש. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על מזל אריה, מזל אריה, וזה עוד פעם, לכל אחד מאיתנו יש מזל אריה, בעיקר בחודש הזה. ולכל מי שיש לו את הרצון ואת הכוח ואת הדחף, להיות שם, לייעץ לאחרים, אם זה בתור אבא, אם זה בתור אמא, להיות זה שמנהל את העניינים, אם זה בתור בוס, או כל דבר כזה, ההגדרה של סוגים של ניהול שקיימים, זה יכול להיות מלך, זה יכול להיות ראש ממשלה, או נשיא, מנכ"ל של חברה, או אבא, או אמא, יש להם תפקידים של ניהול ושליטה, בוס של עסק עם שלושה עובדים. יש אחד כזה שהוא יודע יותר טוב מכולם, והוא בחזקת חמה. הוא שורף את כולם. הוא יודע יותר טוב מכולם, ולכן הוא גם ידוע כבר משנות ה-80 של המאה הקודמת, שגילו שאותם בוסים שהם יודעים יותר טוב מכולם, וכל הזמן דנים את כולם בקו חובה, וכל מן רצים אחרי כולם נגיד להם, אבל עשו ככה ושצריך להתנהג ככה, וכל הזמן הם כועסים, למה? למה זה רק אני שאכפת לי פה? ונותנים לכל היתר את התחושה שהם לא שווים שום דבר. זה חמה. החמה משון חום ששורפת את כל מי שסביבה. זה המנהיג, האבא, האמא, או הבוס, או שהוא שורף את כל מי שסביבו. אי אפשר להתקרב אליו, כי הוא שורף את כולם. הוא לא מבין את התפקיד שלו, ולכן מה קורה? משנות ה-80 גילו שהמנהיגים האלה שורפים את עצמם, והתוצאה היא דלקת של העורקים הכלליים. זה הסיבה מספר אחת. אופי דלקתי, אופי שורף, אופי משולהב, ששורף את כל הסביבה שלו, ולכן בסופו של דבר הוא נלקה בזה, וזה אלו הם מחלות של לב, ולכן הסכנה הגדולה של בני מזל אריה, זה מחלות לב. מחלות לב, שם הבעיה. אבל יש לזה, יש לחמה כמה שמות, יש גם שמש. שמש מלשון השמש. כלומר, המלך, כפי שהוא מתואר בתורה, המלך צריך לכתוב את התורה בעצמו. אוקיי? והוא חייב לכתוב עותק אחד שהוא לוקח איתו לכל מקום. חוץ משל השירותים. בגלל זה המלך צריך לסובב עם ליווי של שני אנשים, מכיוון שכשהוא הולך לשירותים, אז הוא לא יכול להיכנס עם הספר תורה, הוא צריך לתת את זה למלווים שלו שיחזיק את זה בחוץ עד שהוא יוצא החוצה. למה שהוא ידע שהחוק מעליו, שהוא בעצם מה שקוראים לזה משמש, הוא שמש, וזה מחזיר אותנו לייעוד של שלושת המזלות של הקיץ. יש להם ייעוד חזק מאוד של לשמש. ברור שאני יכול לשמש את הבריות כמנהיג, אם אני יודע לעשות דרמה. ברור שאם המנהיג יודע מה צריך לעשות, אבל הוא יבש. והוא אומר, כן, צריך לעשות ככה וככה וככה וככה, וזה לא, אין השראה פה. זה לא נותן השראה לאף אחד. ברור שמנהיג כזה, לא יקשיבו לו כל כך, יכולת המנהיגות שלו לוקה בחסר. לכן התועלת, אבל אם הוא לוקח את הקריזמה שלו, לוקח אותה כמחמאה, ולא ככלי עזר, בתור הנה, זה עוד דבר שעוזר לי להיות משרת הציבור. ואנחנו יודעים שהעבודה הקשה מאוד היום, כי היום, אם אפשר להסתכל על המין האנושי בכל העולם כולו, יש משבר אמון קשה מאוד במשרתי הציבור. זה במנהיגות, זה בנשיאים, במלכים, בראשי הממשלה, ואם זה אנשים שמשמשי ציבור, זה יכול להיות משטרה. היו הפגנות עצומות בכל העולם לא מזמן, רק בגלל חוסר האמון באנשים שקיבלו את הכוח, והציבור לא מאמין שמשתמשים בכוח הזה למען הציבור. אתה לא משמש אותי, אתה משתמש בכוח שלך כדי לחזק את האגו הגאה, הדל גאה שלך. באותה צורה אנחנו מסתכלים על המשפט, על כס המשפט בכל המדינות בעולם. האמון הולך וקורס כבר עשרות של שנים מדחי על דחי. בישראל, בכל העולם הדמוקרטי. באותה מידה גם אנשים נושאי משרות בעולם כולו. הכוח לא שם אותך במרכז סתם. הכוח שם אותך במרכז כדי שתוכל לשמש. ומזל אריה, או כל אחד שנושא בכוח, במשרה רמה וכו' של אמון הציבור, והוא מזלזל בכוח הזה, בכוח הגאווה והריקנות. ומאיפה מגיעים הגאווה והריקנות? חוסר של רוחניות. אמר לי איזה פעם, ניגש אליי איזה תמיד, שהוא עורך דין, ואמר לי, אתה יודע מה, אני מתחנן, אני מבקר כל יום בבתי המשפט, האנשים הכי מסכנים שאני מכיר זה שופטים. למה? כי אם אתה חושב שאתה בורא עולם, אתה דל גאה, אתה יכול, אתה מתנתק לחלוטין מהאור, והוא אומר, אני לא ראיתי אנשים, כל כך לא רוחנים, כל כך רובם הגדול, וכל כך בדיכאון. מאיפה ייקחו את הכוח? לשמש את הציבור אם אתה לא ולכן המצווה של שופטים ושוטרים היא מצווה. מה זאת אומרת מצווה? אם אתה עושה את זה כי אתה כישרוני, או כי הפרוטקציה הביא אותך לתפקיד ולכס המשפט, או להיות שוטר, או להיות לא משנה, לשאת איזשהו תפקיד נכבד בשירות הציבורי, אם אתה חושב שקיבלת עכשיו אוצר, ועכשיו אתה צריך לעשוק את הציבור בכוח וכבוד ובכסף וכן הלאה, כי אתה יכול. אתה מתרוקן, אתה נהיה דל גאה, ושאתה דל גאה, זה הדיכאון, וזה ההתנסות על הזולת וכן הלאה, והכל בא מרקנות שאין בה ממש, וזה משבר עצום ואדיר של הדמוקרטיה המודרנית. מדוע? ברגע שהערכים הבסיסיים של אמונה בברית אוניברסלית עם החוקים של היקום, עם חוקים שלא ניתנים לשינוי, ברגע שזה לא קיים, מאיפה יהיה לאדם שמקבל כוח אדיר בממסד הציבורי, מאיפה יהיה לו את היכולת ואת הכוח ואת האמונה להתגבר על היצר של הגאווה וההתנסות? ועד שהדמוקרטיה המודרנית לא תמצא את הדרך לפתור את החידה הזאת, אנחנו נמשיך להתגלגל מדחי על דחי, מהפגנה להפגנה, מביזיון לביזיון, אם זה של מלאכים ומוספים, ואם זה של שופטים ושוטרים, וכולם ייפלו אלה לתוך אלה ויפילו אלה את אלה, מכיוון שכולם לוקים באותה בעיה ראשונית, שמאוד קל למצוא אותה, כמו שאמרנו, אצל מזל אריה, הכוח שמשחית. מצד אחד אתה שולט על הטוב, מצד שני אתה לא מבין שהכוח של השמש הוא להאיר, אבל לא לסרוף. להאיר באלף, ולהאיר בעין בצורה שמי שהארת לו, מרגיש שהארת לו באלף. ולכן הלימוד הגדול ביותר של החודש הזה זה ואהבת לרעך כמוך, ולא לחינם, שאנחנו יודעים שנשרף בית המקדש בגלל שנאת החינם. מה זה שנאת החינם? אני יודע מה טוב בשבילך, ואני כל כך יודע מה טוב בשבילך, שאני אשרוף אותך. ולכן נשרף בית המקדש. הוא לא טבע במים, הוא נשרף מהשריפה, שאני יודע טוב, מה טוב יותר בשבילך, ואני אפילו מוכן לשרוף אותך, כי אני יודע טוב, טוב מה, גם מה טוב בשבילך. מה לעשות? המטרה לא מקדשת את האמצעים. איך יודעים מה האמצעים הנכונים? כתוב בפירוש, יש עשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב וכן הלאה, ולא משנה, אתה לא מעל החוק, אף אחד לא מעל החוק, אבל לתקן את העניין זה רק במקום של אהבת חינם. איך אתה יכול להעיר למישהו אם לא באהבת חינם? ההלכה אומרת נורא פשוט, אם אתה מעיר למישהו בדין, ברור שאתה תרגיז אותו, ולכן עדיף שתשתוק, כמו שזה מצווה להעיר, יש מצווה יותר גדולה לשתוק. הוכח, תוכיח את עמיתך. למי מותר להעיר? את מי שאתה אוהב, ואתה באמת אומר את זה מאהבה, את מי שאוהב אותך, כלומר, אתה מרגיש שהוא אוהב אותך כשאתה מדבר איתו, ואת מי שהוא מוכן להקשיב. אבל ללכת ולצרוח בשנאה שמישהו לא בסדר, כבר אתה במקום לא טוב. שנאה יכולה רק להרוס. ולכן אין שנאה שהיא לא שנאת חינם. ועלינו להיזהר מזה, כי ממקום שנפלנו, שם אנחנו, יש לנו נטייה ליפול שוב, בעיקר בתשעת הימים האלה, שהם שיא היציאה לפועל של כל השליליות, של כל השנים, של אלה שבטוחים שהם צודקים, בכל מחיר, בכל דרך, בכל האמצעים קשרים. וכל אחד מאיתנו צריך מאוד להיזהר, דווקא בתקופה הזאת, שנזכה להפוך את כל השליליות הזאת, כמו שנאמר, בצורה מאוד ברורה, שדווקא הימים האלה יהפכו מזמנים של אבל לזמנים של שמחה וגאולה, והכלים יש לנו אותם. תודה רבה לכולם, וחודש טוב ומבורך.
וואו, תודה רבה. אפשר רק להוסיף שגם אמרת להעיר בעין, שאפשר גם להפוך את זה להעיר, באלף. כן, כי הרי משה גם משול השמש, אז גם זה ההזדמנות לקחת את זה, וגם זה הזמן דווקא להעיר בו.
שכל אחד מאיתנו להעיר באלף.
יכול, כן.
והאמת, זה הדרך היחידה שאתה יכול להעיר בעין.
זה נכון, האמת היא, זה נכון.
אתה לא יכול להעיר באלף, אל תעיר בעין.
נכון, נכון, אמת, נכון, זה דווקא...
אם אתה בא לבן אדם, בואו נסתכל כמורה, כאבא, כמנהיג. ואתה אומר, תראה, אתה יכול, אני רואה שאתה יכול להגיע למקומות מאוד גדולים, אבל תראה, אם תחשוב על זה, שאם אתה עושה את זה כך או כך או כך, כשאתה בא ואומר לבן אדם, איך הוא יכול לעשות דברים יותר טוב, והוא מרגיש שאתה מאיר אליו, הוא מקשיב.
אמת.
כשאתה בא אליו בדין, הוא מיד נסגר. אז בשביל מה אמרת את מה שאמרת? אם סגרת אותו. להפך, אתה יכול לגרום כתובה של דווקא.
נכון.
שזה הכי מסוכן.
נכון, חווים את זה כל הזמן. חודש טוב, שאול.
חודש טוב, פטריק, מה נשמע?
ברוך השם, תודה רבה.
השתבחתם. אוקיי, אז כל טוב לכולם, חודש טוב, חודש מדהים לכולם. להתראות ונתפגש בשיעורים.
תודה רבה.
כל טוב. אני מאחר?